יום שני, פרשת האזינו, ערב יום כיפור, חס תשרי, עוד יומיים עם כיפור. כמובן שנעסוק היום בעניינים רבים שקשורים ליום כיפור. אנחנו מתחילים דווקא עם סיפור שיעלה חיוך על פניכם. סיפור שאבא יתד נאמן. הוא מספר לקראת היום נוירואים בשנה שאחרי ההכתרה של האדמו"ר הפני מנחם מגור. הסתמן מחסור כבד. במקומות בבית סמדרש שגרו בירושלים, הכינו מפלס גדול מתחת לבית סמדרש, שיוסיף אלפי מקומות, פרצו חור בתחתית הבית סמדרש ליד רגלי החזן. למען הסדר, הוחלט שביום הראשון של ראש השונה, יתפעלו בקומת בית המדרש המתפעלים המבוגרים מגיל 50 ומעלה, ומתחת לבית המדרש יתפעלו הצעירים, וביום השני התחלפו המבוגרים, בגיל 50 למטה, והצעירים בו בסמדר שצו. לחסיד גור, שהיה בקי וחצי שס, חלף על פני האדמור בערב וששונה, בפנים נפולות מכאב, הוא אמר לו, אין לי אפשרות להתפעל בסמדר, לא ביום הראשון, לא ביום השני. כי היום הולדת ה-50 שלי, זה ביום טוב שני של וששונה. אז נמצא שביום הראשון אני לא נכנס, כי אני לפני גיל 50 לבסמדר. ביום השני גם, כי אני צריך להתפעל למטה, כי אני בן 50, מה אני אעשה? הרבי שראה את פניו הכואבות של האברך, חייך בחריפות. הרגיע אותו, אמר לו, הלך לך, זה גמור מפורשת ב-14. טוב, הוא ניסה להיזכר לאיזה גמור האדמור מתכוון, הוא לא הצליח. אז הוא אומר לו שוב, ב-14 דף קוף ג', בואי רביר מי יהיה, רגלו אחת בתור 50, ורגלו אחת חוץ ל-50. ועל דוף, כולי רביר מי יהיה בבינטרוסה. אנחנו ממשיכים עניין לדיון יום הכיפורים. דיני יום כיפורים שנערכו על ידי הגאון רבי יהודה הרי לוי דימר שליט"א. יש, ראשית נדבר בעניין הקלות בצום על ידי תכשירים מיוחדים. יש סוברים שכיוון שאיסור אכילה הוא כדי לקיים את מיתוס ואיניסו מסמשיתיכם, אז אם אלה לא נכון לעשות סגולות בשביל להקל את הצער של השום, של הצום. אבל כבר הרבה הרחבונים חולקים ועד רבה. טעם שהתורה ציוטה לאכול בערב יום כיפור, אפילו לסמוך לך שייכו, כדי להקל את הטענית. ואין איסור לקחת גלולות מיוחדות שגורמות להרגשה של סובה על זמן ממושך. אדם שמתבייש מאוד המעשים שלו, אז הוא שואל האם הוא יכול להחזיר את הגזלה למגזל בלי להודיע לו את זה. למשל שהוא יפקיד. שלח מישהו שיפקידו לו כזה בחשבון בנק או במכתב אנונימי. התשובה היא שם, אם הנגזל לא ידע מהגזלה ולא היה לו מזה צער, אפשר לעשות את זה. הוא לא חייב להודיע לו. או לפייס אותו בשביל מיצוס תשובה. יש סוברים שמכל ככה מובא בגבוס מוישה, וככה גם יושב סובר. ככה גם מופיע באשרה איש. אבל יש סוברים שבכל זאת הוא צריך לפייס אותו בזה שהוא מנע ממנו רווח ממון, בזמן שהיה אותו ממון לא היה אצלו. מה ירושלמי שאומר שמי שביטל כיסו של חברו, אז יש לו תרומת אליו. אישה שאוכלת סעודה מפסקת אצל ההורים שלה, ואין לה מספיק זמן לחזור הביתה להדליק שם נרות. אז בשבתות בכל השנה יכולה להדליק שם כי זה מקום אכילה, אבל ביום כיפור לא שייך את ההדלקה משום כבוד יום שערי לא גורם שם. וגם לא שייך שומה שם הדלקה משום של הבית, שלא יקשה, שער כבר יש שם נרות. לכן, לכל היותר אומר השם את הלוי, תדליק שם נרות בברכה. נהגים שכל אדם נשוי מדליק נר לכל היממה. זה מה שנקרא נר הבורי. הוא מספיק נר אחד לכל משפחה, והוא מדליק נר נוסף לאבא ואמא שנפטרו כדי לכפר עליהם, כך אומר הרמ"א. אם הנרות האלה קבעו ביום כיפור, לא לחשוש, זה לא סימן רע, אלא מחמת סיבות טבעיות, רוח, חום וכולי. על כל פנים יחזור וידליק במוצאי שבת, במוצאי יום כיפור. כמובן שיש מקפידים על זה, אז יש שנהגו להניח נרות עם נרות. את הנרות שלהם עם נרות אנשים אחרים בבית הכנסת. מי שיודע את זה עבירה שהוא עשה במשך השנה לכתחילה הוא צריך להתוודות עליה בפירוט, מכל מקום אפילו מי שיודע כמה פעמים עשה עבירות מסוימות, לא צריך לפרט את מספר הפעמים שהוא עשה את העבירה. וידוי בלא כוונה, מי שאומר וידוי בלא כוונה דומה לאדם שפגש בחברו ברחבה של עיר ואמר לו אני מבקש את סליחה, אותו חבר, שלא הבין במה הדבורים אמורים, אז הוא מגביד בו בצמאון ושאל אותו על מה ולמה. והוא עונה לו סתם, אומרים שצריך לבקש סליחה. ככה אותו אדם שמגיע לסליחות ולבדוי. יש פה שאלה לאחד שקנה מפטירונים ב-100 שקל, אם יכול למכור את זה לחבר שלו ב-500 שקל. היסוד של השאלה אם הוא בא אם למכור את העלייה, והאם יש בזה נועם. אז התשובה, יש כתוב בשולחן אור, שמי שקבל מצווה מהקהל לא יכול למכור את זה לאחר. והתז אומר שם שמדובר שהקהל קיבל אותו בחינם, אבל אם הוא קנה בדומים, אז זה כמו כל גניין שהוא יכול למכור. כך אומר המשנה ברורה. ולפי זה בנידון דידן, אם הוא קיבל את זה בתור הכרת הטוב מהקהל, כגון של השליח ציבור, כל משהו אחר, זה באמת לא יכול, אבל אם הוא קנה, אז הוא יכול למכור. לגבי אם עכשיו שאלנו לגבי נועה, אז לגבי מצוות לא שייך בכלל לנועה, כי אין איזה מחיר, הרי יש בתי כניסיות שמוכרים מפטירון ב-100 שקל, ויש מקומות שמוכרים ב-5,000 דולר או יותר, אז אם אין לי לא שייך לזה לנועה. ביום כיפור חסרות ברכות רבות להשים את המאה ברוכס, כי בתפילת הלחש יש רק 7 ברכות, גם חסרת ברכת המזל. בשעת הדחק אפשר לצאת עם מכוונים בשמיעת ברכות מאחרים, למשל ברכות התורה, הפטורה, והנותח מומן, אם הוא יעשה את כל אלה עדיין יחסרו לו 3 ברכות. אז מבין אברהם אומר שהוא יברך את הברכות החסרות בברכת שריח, ישבן אותם עדי שהוא יוסיף ברכת שריח, אשר יוצר עם יתמנו, ובשעת הדחק, אפשר לצאת ידי חובה בשמיעת הברכות מהשליח ציבור. מותר במשך כל שבוע להתחילה לשתות מים לפני ההבדלה, כל מוצא שבת. לכן אישה לא צריכה לחכות ולצום עד שבאים להבדיל בשבילה, אלא יכולה לומר מיד במוצא עם כיפור, ברוך המבדיל ולשתות מים. בדרך כלל, אחרי שתייה של מים, לא קשה לחכות עד שיחזרו מהבית הכנסת. אם בכל זאת קשה לה בלי אוכל, יכולה להבדיל בעצמה ולשתות היין, כך אומר שבט הלוי. דינים שנוהגים באכילה שאחרי הבדולה, ייזהר באכילה במוצאי כיפור, כי בגלל הבהילות שמצויה בזמן הזה, עלולים להיכשל בלי לשים לב וברכות לבטל אחד ושם. מי שמבדיל על יין ובדי איתו אחרי זה לשתות שער משקים, הוא לא מבורך על המשעה כל בו נפרשת, כי יין פותר כל מיני משקים מברוך הראשינו ואחורינו. בלי שיוצאים מדי חובה והבדלה ולא שותים מהיין, צריכים לברך על שער משקין, ואם טעמו קצת מהיין, צריך להסתפק אם זה פותר או לא. ככה אומר אבי רולוכה. יזהר לברך מן שלוש על היין לפני שהוא הולך איתו לידיים על הפת, ואם הוא נטל ולא ברך ברוך האחרונה על היין, שוב לא יברך ברוך האחרונה, ויכול לפתור ברכת המזון את המן שלו של, על היין של האבדול. אם הוא שותה יין בתוך הסעודה, לא יברך על היין ברוך הראשונו, אלא אם כן כיוון בהדיה. ואת ברכת האבדול שהוא לא רוצה לפתור טיינץ' בתוך הסעודה. אנחנו ממשיכים הסיפור היומי. כידוע, בבית הכנסת לדרמן היה לסטייטלר מקום מיוחד בקיר המדרש של בית הכנסת. הבן שלו, מורון הגרף קניאבסקי שליטה, לא יושב לידו אלא ליד הבימה באמצע בית הכנסת. שמי שהיה יושב ליד הסטייטלר היה הרב ברון אוניסברג שליטה, שהיה עוזר לו. בידו, בשנים האחרונות שלו בזמן התפילות. אבל כשהגיע הזמן תפילת מעילה, אני גש רבינו שליטה, מורון הרב קניאבסקי, לעמוד ולהתפעל ליד אבא. זה היה לפלא. לימים נזכר רב אוניסברג באותו מעשה, והוא שאל את הרב חיים קניאבסקי ביראת כבוד, למה הוא ראה לשנות מקומו דווקא בנעילה? ענה לו, רב חיים, חייתי להיות לבד בנעילה, הלכתי לעמוד ליד אבא. על אהוב יחו קונך או הסחוב היחון ינקו. יש פה דברים נפלאים של הרב הגאון רב אשר קובלסקי, אחרון יום כיפור. עודנו שרואים תחת הרושם הכביר שהותירו בנו ימי ראש השנה, שעמדנו נרגשים בתפילות נשגבות של היום, התחננו מקירות ליבנו, שבינו שבשמיים נראה את הלב הנפתח והמתגעגע, קבל אותנו באהבה, יניק לנו מטובו. אנחנו בטוחים שאכן נכתב לשנה טובה מבורכת. מייחלים שנזכה לראות את הטוב הרב שזכינו בו בימים נעלים שכאלה. עכשיו בהתרגשות, בבריחות, אנחנו סופרים את השעות. לקראת היום, היום הגדול, היום הקדוש בשנה, יום שנתעלה, ליבנו יתאר ונפשנו תזדקך. יום אחד נתעטף בבגדי לובון, נתנתק מצורת החיים היומיומית. תשכח את התענוגות הגשמיים לצד הדאגות הרודפות. נתכנס כולנו ליממה שכולה קדושה וקדושה והצילות. יממה שכולה מלאה באוויר פסגות צלול של חייר וחמיות נעלים. ביום הזה הרבה יציים, נקבס את כל חטאי העבר, נאפס את קסמי ההיסטוריה, ובשוב מאהבו, שוב מאהבו, נהפוך אותם לזכויות כבירות. כי ביום הזה יכפר עליכם, תארת ליבנו לעובדי באמת. לכן אנחנו פותחים את היום הזה מתוך התלהבות ושמחה, באמירת הברוכה שחיונו והקיימונו והגיענו לזמן הזה. בדמעות של עושר והתרגשות גאה, אנחנו מברכים את לברך את הברכה הזאת בעזרת השם. שהיא תבטא את השמחה שלנו על הזכות שרק אנחנו זכינו לה. אין שום אומה בעולם שהמלך נותן לה הזדמנות למחוק את הכל בממה אחת של תשובה ותחנונים. אנחנו זכינו ועל זה אנחנו מודים. כי מי שמוכל וסולח לנו הוא לא רק מלך, אלא גם אבא. ומול אבא, מול אבא הכל נראה אחרת. לאבא יש רחמים מובנים על הבן, הלב מלא באהבה על הבנים. ואימא, אהבה אמיתית אלינו שוטפת כל חטא, מנקה כל עוון, מעניקה אין ספור מתנות יקרות. כל מה שאנחנו צריכים זה לחוש כבנים שחטאו לאבא שלהם, להתחרט, ולחזור להתרפק על אבא שבשמיים, לקרוא לו שוב ושוב בשם אבא. להזכיר אהבת אמת, לעורר את המעלה הנדירה. את הסוד הזה, את הסוד הזה חשף הרב קודש מקוברין. למה? למה כשהוא מסביר, למה אנחנו מקדימים לרשימה ארוכה של בקשות? את המילים הובינו מלכנו, לא מסתפקים בו להגיד פעם אחת. הובינו מלכנו ואחרי זה להקריא את כל הרשימה. ולמה? העיקר של המטרה שלנו, הבקשות הרבות והנחבות האלה, לזכות ולהגיד שוב ושוב, הובינו מלכנו. עורר ידידות, לקרוא באהבה, להדגיש את המילה אבא. בקשות חשובות, אבל הרבה יותר חשוב לנו לזלוק מתוך געגוע. הבינו מלכנו, הבינו מלכנו, כי העון הוא בונך ואת הבינו. אנחנו מתפעלים, אנחנו לא רק מבקשים, אנחנו מתחברים, מתחבקים, מתרפקים על אבא שבשמיים. אנחנו חוזרים וקוראים להבינו, כדי לזכור ולהזכיר את היחס. יוצא הדופן שיש בינינו, שהוא אבא ואנחנו הבנים. אנחנו נרגשים ומדהים על זה, רק בזכות היחס האבאי שלו. אנחנו זוכרים להתכבס ולהתאר ביום הכיפורים. לזכות ברוח נקייה וזקה. כולה עפופה תואר אילאי שתלווה אותנו לשנה מבורכת, מאושרת. מספר פה סיפור שהיה במדינה שקטה, אולי אפילו נידחת. בהתחלה היו שמועות, אחרי זה... עם הזמן החשש שלך והתבסס עד שהוא תפס את הכותרות הראשיות. פושע מסוכן מתהלך בחוצות קריה, עושה ככל עלה רוחו, כאילו אין דין ואין דיין. ואם לא די בזאת, יסתבר שהפושע מומחה בינלאומי בדריכה. כל מאמצי המשטרה לשים את הידיים שלה עליו, עלו בתור. אם אלו הפך למבוקש מספר אחד, התמונה מופזת בכל מקום אפשרי. פרס יקר הובטח למי שיביא לו את התפיסה שלו. וזה שבוע של דבר, גם בפושע הזה התקיימה אמרה סוף גנב לתייה. נעצר, נמצא, נעצר, משפט. המשפט היה מרתק. כתב האישום היה ארוך וחריג בכל תנאי מידה. הוא הכיל מגוון רחב של עבירות חמורות, עד שהיה אפשר לומר שלא הסעיף בחוק שהוא לא עבר עליו. כמה וכמה פעמים. רגע לפני גזר הדין, ההקראה של הגזר הדין. הוא ידע מה עתיד לקרות, עורכי דיני ופסימים, הכל היה לחובתו. הוא הבין שהוא לא הצליח לצאת מהמשפט הזה בחיים. לכן, הוא נקט בטקטיקה מעניינת. הוא ביקש לדבר עם המושל בדחיפות. יש לו מידע יקר. יש לו מידע יקר עבור. טוב, אנשי המושל לא מהירו להשתכנע. כשהוא הבהיר שוב ושוב שמדובר במידע יקר ערך, עבור המושל נקבעה פגישה. הוא הגיע לפגישה כמובן נזוק בידיים ברגליים. נעמד מול המשל שכבר היה מסוקרן, מרותק, ואז הוא פותח ואמר. נשמע חדשות מעניינות כבוד המשל. יש לך בן שמסתובב עם אנשי עולם הפשע. המשל היה מום, פנים שלו החליפו צבעים. לא יכול להיות, לא ייתכן. התחיל להגיד בגמגום, איך אתה יודע? אז הוא אמר לו, אני יודע, אני יודע. ידע שהוא מכוון טוב טוב לנקודה הרגישה ביותר של המושל, התחיל לתאר אותו גבוה, גבוה קצת, עיניים חומות, כישרוני, נכון? התיאור של הבן שלו העלה דמעות בעיני המושל. תדמית של המושל הקשוח נעלמה. עם ההזכרה של הבן, הפך לרח ורחמן. ואז הוא שאל אותו, מה קורה איתו, איפה היום, מתגעגע עליי, מה המצב שלו? המושל ירא את השאלות בסקרנות מעולה בגעגוע לבן האהוב, שנעלם לפני 40 שנה, ובחר לו חיי פשע דלוחים. ספר לי, ספר לי, אני לא עומד בזה. בדיוק לרגע הזה אני שם שיקה. תשמע, אני מכיר אותו. אנחנו באים באותו עולם, מאותו עולם, הוא דווקא החבר טוב שלי. המושל היה מופתע, הוא היה חבר שלך, אתה מכיר אותו מקרוב. מה שלמה, הוא רוצה לחזור אליי. טוב, אני שם החיים, שהתוכנית עובדת טוב טוב. תשמע, אדוני המושל, אני מציע לך עסקה, אתה סוגר לי את כל התיקים, מנקה מוחק את כל העבר שלי, את התמורה. אני חוזר למוטב וגם מחזיר את הבן שלך מהביצה של העבריינות. האישה לטרקלין אחר והנעים, כי רק אני יודע שגם הוא כבר מתגעגע אליך. המושל שומע את ההצעה, קופץ עליה. עסקת חיי, סגור, התיק שלך מחוג ומחול. אתה פותח דף חדש. בלי שום ענישה, ואתה מביא לי את הבן שלי, אבל היום, היום אני מקבל את הבן האהוב שלי בחזרה, אומר המלך לכל היועצים שלו. אני היום אחזור לראות אותו חי, פורח בארמון. עד כאן הסיפור, רבותיי. בימים אלה, אומר רבו אשר קובלסקי, כל אדם עורך חשבון נפש, עובר על הימים של השנה החולפת, בודק אם יתפלל בכוונה. האם השתמש במתנת הזמן, ניצל אותה היטב? האם היו כל הדיבורים כהלכה? אם קבע את דין התורה? אם התייחס לזולתו בכבוד בערכה? ואם לא חטא בין אדם לחברו, בין אדם למקום? המסקנות יכולות להיות לא נעימות בכלל. בכל תחום יש מה לשפר. בהרבה תחומים ניכרת שממה רוחנית, אוסף קטנים לא נעימים, חטאים, מצחינים. עבירות שלא היינו רוצים שיתבטאו בהיסטוריה שלנו, אבל הם כאן. ואנחנו יודעים שכל זה עולה על כף המאזניים, ומכריע את הדין שלנו לשנה שלמה. אין פלא שהפחד מחלחל. כדאי למחורו שאם דופקנו את התצחו. מחפשים דרך להתמודד עם ההיסטוריה הלא נעימה הזאת, וגם לזכות לשנה טובה. ברגעים האלה אנחנו פועלים כמו אותו נאשם, מתחדים מהמלך. מלכו שלא אילום. ואומרים בדימות חרטה, אבא יקר, נכון שההיסטוריה מלוכלכת וכואבת, ואני יודע שאני לא זכאי לכלום, שלפי המעשים, המצב שלי בחירה, אבל אני מבקש שתמחק את כל התיקים שלי. תנקה את ההיסטוריה, תאפס את כל העבר שלי ותהפוך את האשמות שלי לזכויות, ובתמורה, בתמורה אני משיב לך את הבן העובד, אותי. אני הבן היחיד שלך, ואתה אבא האהוב. כמה אני שואף לי וחפק לחיות תמיד בצלחה. התרחקתי, אבל הלב שלי שבור, אני מלא בגעגועים לחזור אליך. ומי כמוך, אבא יקר, רוצה שהבנים יחזרו אליך, אתה רוצה לקבל אותם בתשובה באבו. אנא, אבא אבו יקר, תמחוק ברחמך הרבים את כל החטאים שלנו, ותקבל אותנו באהבה בחזרה לחיקך. יש פה עוד תיאור מעניין. איך להתמודד עם החושך? אתה הקטן היה צפוף ותחוב, ואך לא נעים שלטנו. יצורים קטנים ועוקטניים הסתובבו בחופשות. בתוכו כואבים, צפופים. ישבו שלושת העבריינים שנחלו עד להודעה חדשה. הצפיפות והתחב, הסירחון, הזוחלים, זה היה הבעיה הקטנה. קשה מכל הייתה העלתה השמחה ששערה בתה כל שעות היום והלילה. מדי בוקר הדלת הייתה נפתחת חרך צר, נזרק קצת אוכל פנימה, ומיד הייתה נסגרת במהירות בכל שקשוק מפתחות, והחושך חזר שליטה מלאה. היה קשה לשרוד בתה כלת צפוף מחניק, עוד יותר קשה לעשות זה בחושך סמיך ואימתני. בנוסף לזה, הסוהרים לא נתברכו ברחמים. החליטו להקשות עוד על האסירים, שלחו את המזון לצירוף כלים לא לגמרי מתאימים. קערה של המרק הגיעה עם מזלגות, שמצקת ענקית אחת הוצמדה לקערה. כך הוגש לאסירים גם המוללים עוף, שכלי האוכל היו מערוך ומברשת. כל יום דרשו אסירים משפע יצירתיות כדי להצליח לאכול מהמזון הזה, הכלים המשונים האלה, ועוד בחושך, חושך מוחלט. חוש המישוש עמד להם לעזר, שדרכו הם זיהו מדי יום את המזון, את הכלים, ניסו לחבר ביניהם. אלא שרק שניים התברכו בחוש מישוש מחודד. האסיר השלישי לא הצליח להסתדר, הוא בקש להם לסייע. אחד האסירים נחלץ לעזרתו, מדי יום הוא ניסה ללמד אותו פרק בהלכות מישוש באפלה. איך תופסים את הכלי במרכז שלו? ממששים בעד לכיוון הקצוות, עד שמבינים מה הידית, מה החלק שנוגע באוכל. אחרי זה הוא ניסה ללמד אותו להבחין בין התחושה העוקצת של מזלג משונן, התחושה החלקה של כף, ועד התחושה הכואבת של סכין חדה. ככה במשך כמה שבועות הוא ניסה ללמד אותו. אבל הסוהרים היו מחוכמים ויצירתיים יותר. כשהוא הבין כבר מה זה שניצל ואיך הוא נחתך, אז הם התחילו להגיש דווקא מרק שנשפח על האסיר שאתה, שהניצוצות שלו הגיעו גם משני החברים שנרטבו. ביום שם מסכן הבין שהם מרק אוכלים בכף, ואיך לזהות, אז הביאו לו פסטה שהחליקה מהכף, והפכה ליסד אוכל לרצפה. הימים חולפים מהאסיר המלמד, כמו האסיר הולמד, הפכו מתוסכלים, כל הם מגישים כלים אחרים, מזל שונה. הם לא מצליחים להדביק את הקצב, ללמוד את הפרטים לאשורם. האסיר ממשיך להיחתך, החברים ממשיכים להתלכלך. המזון לא מגיע לפה, והוא נשאר רעב, נחשב בניסיונות הלמידה. פעם אחר פעם, התסכול הגדול שהוביל את האסיר החכם, להתרעם על אותו אסיר שחכם במרכאות, להתרעם על אותו אסיר ששואט, והוא פונה אליו בטרוניה, הרי שלושתנו כאן בתא, אני ואתה ביחד סובלים מהבורות והטעות של החבר שלנו לתא. אני מנסה לי להתמסר, ללמד אותו. איך לאושש? כדי שגם הוא יוכל איכשהו להסתדר בעל התא הנוראית בחושך המוחלט ששורר כאן. אבל אני עושה בעל הזה לבד, למה שלא תתמודד בסייע? אבל אתה רואה שאני לא עומד בקצב. הסוהרים מתחכמים, מביאים מזונות וכלים ימינים שונים, עד שאנחנו מתבלבלים שוב ושוב. למה אתה לא עוזר לי ללמד את המסכן? אולי הגיע הזמן, הוא אומר לו, שתפסיק לגרד את הקירות בשעמום ותעזור לי, ללמד אותו, איך להסתדר, בעזרת חוש המישוש. עולה להסיר, אתה אולי מורה טוב, אבל אני אספר לך מה אני רוצה לפתור את הבעיה. תגיד איתך מה דעתך, אנחנו הרי מנסים ללמד אותו להסתדר בחושך, אבל כל עוד חשוך כאן, לעולם לא הצליחו להתחכם איתנו, להגיד לנו כלים לא מוכרים, מזלנו מזה, והתוצאות לא תאחרם, אני אספר כבר להסלחלך. במקום זאת, אני עובד במרץ לקדוח חור קטן, שדרכו יתנס האור. תגיד לי אתה, אם אני לא צודק, הרי ברגע שיהיה קצת אור, כל הניסיונות יבלבל אותנו, לא יהיו. אנחנו זהה כל כלי. נכיר כל מנה, נסתדר מצוין, בלי חוש נשוש, בלי למידה מורכבת. האם לא חכם יותר לפעול כמוני, לדאוג שיכנס אור? זה המשל הרבותה, למשל הוא, אנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, הסוער מציק לנו היצר אורי, מחשיך את הסביבה, מתחכם. לא חדל מהניסיונות להכשיל אותנו, לגרום לנו להתלכלך. נסים לשמור את העיניים. אנחנו בטוחים שאם רק נשנה צורת הנשייה בבוקר, אלא יותר קל להתמודד. אבל אז מגיע היצר היצירתי, מציב לנו מראות אסורים גם בדרך חדשה. יהודי בטוח שאם רק יעבור לדירה גדולה ונעימה, הוא יהפוך לרגוע ושלב. כשזה קורה, מגלה שגם מגלה שם שכנים נרגלים, שמעמדים אותו בניסיונות קשים ביחד שלו אליהם. מדי ביומו, כשאנחנו נתקלים בניסיונות חדשים, היצר הרע מתגבר ומתחדש, מתחכם איתנו. מעמיד אותנו כל היום בניסיונות חדשים שלא הכרנו בעבר. כמו שאמרו חז"ל, יצרי שלא דמסגר עליו בכל יום. לכן רבותיי, המשימה הראשונה שלנו, להאיר את אפלת היצר, להכניס אור לתוך העולם שלנו. אור שיניס את הבלבול, יבריח את הניסיון. תן לנו כוחות להתמודד מול תעתועי היצר וההתחכמויות. האור הזה הוא בר השגה, והוא אור התורה. המאור שבה מחזיר אל המוטב, מאיר את חיי היומיום, תן החלומה בוהקת על החיים שלנו, תן לנו את הכוחות להתמודד. מול האור של התורה רבו ישראל, כל הכלים של היצרור לא יצליחו, כל הבלבולים יירתו לאחור. יהודי שמחובר לתורה, מתחזק בתורה, הוא איתן בהרבה, עמיד, מבוטח, שמחת החיים שלו, מגנה, מצילה אותו מכל נצינות העצר. ולכן את יום הכיפורים נפתח בהתרפקות לספרי תורה, בבקשה סליחה לשלא השתמשנו בכלי הזה מספיק, שלא הסתיינו בו במידה מספקת כדי להתמודד, להתגונן. את בקשת התשובה אנחנו פותחים במילים השיבנו ובינו יסור שכו. ולמה? כשנשוב לתורה, נתחזק בה, אין לנו הרבה יותר קל כל ההמשך. תרווינו מכנו לעז בשכו, כמו גם לזכות להחזירנו בתשובה שלמה לפניך. אנחנו עומדים במה התשובה תיקון המייסים, כשכל לב יהודי רוטט בהתרגשות, חוזר בתשובה על החטאים. רצוי שנזכור את המשל הזה, אותו סיפר בקודש רבונים, פשיסחה. כדי שנחפש, נחפש את הדרך לקדוח החוצה, ונמצוא קצת אור, אור התורה. אנחנו ממשיכים פה עם מאמר נפלא, של הרב ישראל אמברגר, סיפור שנשמע מפיו של הרב גבוהים רב מוצר רוזנפלד יצל, שהוא היה גבאי בית הכנסת בנות עזרת ציון בשכון פגי. שכונה ירושלמית שנוסדה בשנת תשנ"ו, אבל בשנת תשנ"ח מצאת עצמה על הגבול הירוק. חלק מהתושבים עזבו, ובמקום תעשו בהמשך ניצולי שואה שעלו מהונגריה. ביניהם היה הרב רוזנפלד. כידוע השעה פקדה את הונגריה בסוף המלחמה, בזמן שבארצות אחרות הסתגלו רחמון אל אצלן למאורעות, הרי שבהונגריה הקטעה השעה מהיום למחר. וככה מצאת עצמה לפתע משפחת רוזנפלד מחותרת, נרדפת אל נפשה. כנזלם של הרוזנפלדים, גוי הסכים להסתיר אותה במרתף מתחת לבית. ולמרות הכל, עדיין לא הפנימו ולא קלטו יהודי הונגריה את עוצם הסכנה שהם היו שורים בה. יום אחד נכנס למקום אורח, אדם גבוה כבן 60, מגולח, מגולח למשעי, עם כובע קש גדול. הנער מרדכי רוזנפלד לא הסיר את עיניי מהאיש, בוחן אותו שוב ושוב, מי זה? מה זה? יהודי? מה עושה פה? רגע, אני מכיר אותו, וזה קולט. הרי זה הגויין רבי סחרון שלמה טייכטל, האיש שהתורה מכרזת עליו מסוף גולת הונגריה ועד סופה. גם בשעות תרופות כאלה המשיך הרב טייכטל להסתובב עם קיבוץ יהודים אחד למשנהו, לחזק, לעורר, בעיקר לדרבן יהודים להציל את עצמם. הוא מיד קפץ וביקש, אנחנו שומעים פה כמה שבועות, שבורים ורצוצים, תחזקו אותנו. ואז הרב טייכטל אומר להם, אני אספר לכם סיפור. בכנסת גדול בעיירה יהודית נפטר השמש. התכנסו שבע טובי העיר, דנו את מי למנות לשמש. איך לדאוג לאלמנה של השמש? שאין הכל משנת, כמה אחד ואמר, יש לו רעיון שיפתור. את שתי השאלות ביחד. ימנו את האלמנה כשמש. תהיה פחות נוח. תהיה לסגור את בכנסת בשעה שהיא מסדרת. חיפה פרוחות, מצוות הנרות, אבל זה עדיין פתרון הטוב ביותר. שצא אלמנה לנעלי בעלה, ותשקוט את הירד ראש חודש אלול. בתחילת אלו, להתכנסו הגבאים לדון בתוכה הקהילה לקראת הימים הנוראים. הוציא אחד מהם את המקל הארוך שבעזרתו נקש החלונות היהודים שהתגרו בקומה שנייה והעירו אותם לסליחות. נו, מי יער לסליחות? תודה, יש שם השיט. האלמנה כמובן נרתעה מהרעיון, אבל בלית ברירה הסכימה. ואז בלילה הראשון, של סליחות באשמורת הבוקר, לקחה את המקל הארוך, דידתה ברגליה עד הבית האחרון, תהיה עטופה בכמה מילים, שיגנו עליה מהכפור כלבים, שרק אירופה יודעת לתת, דפקה על החלון, והכריזה, כמו שמש, קומו לסליחס. מי מאיר אותי נשמע קול מהבית, קול גז? מי מעיז להרדים באמצע הלילה? אנחנו נפתח במהירות. ראשו של ינקי, ינקי שדר, נע בתנועה מאיימת, נבר חודשי, חדשה בתפקיד, מאיפה לדעת שלא מסתבכים עם השגת של העיירה. שגת הוא היה, אבל היה לו לב של יהודי עדיין. קלט במהירות את מה שקרה. חטף ממנה את המקל ויצא בעצמו להעיר את האנשים לסליחות. החלון הראשון נפתח, שיאנקי, בסדר. אוכל לבלות את עפות שכמוך יהיה רוגל לסליחות. בחלון הג'ני התגובה הייתה תומה, מחל ישב שכמוך יהיה רוגל לסליחות. וכן הלאה וכן הלאה. אבל לא, יש, הוא המשיך והמשיך. עד שהוא הגיע לקצה השני של העירה. באותו בוקר, הילדים הגיעו לשיח חסקה רגיל בשעה 6, הרב חיכה מהשמור את הבוקר, שתוסף פנייה לסליחות, אבל לא היה. כמין הבאים לאיחור, הם רמזו שהם יסבירו, אחרי התפילה, יסבירו את התפילה. ועד אחרי התפילה הם אומרים לו, שלח להם לנצק, קיינקני לשדר, וזה הם ימכו את האי הגעה שלהם, הרב יתפלא על מה שהם מדברים, עד שהתברר מה שקרה. ואז הרב אמר, אתם צודקים, אבל לצליחות צריך לבוא. ועל המילים האחרונות האלה חזר הרב טייף שוב ושוב, רגש, בניגון, אתם צודקים, אבל לצליחס צריך לבוא. ואז הוא אמר, גם אני שייגת, כמו יאנקין שדר, מאיר את היהודים לעלות לארץ ישראל, צריך לעשות את הדבר הנכון, פה מסוכן. ואז לקח הנער, רב מרדכי רוזנפלד, את הדברים ללב, גם המצב הקשה שהוא היה שרוי בו, עשה הכל כדי להימלט ולעלות לארץ ישראל. זה דברים נפלאים שאמר רב הגאון, רב יוסף ויינברג קליטה, ששמע את הדברים אישית מאותו נער, מרדכי רוזנפלד. ולמה יצא? ערב יום הכיפור מגיע, כל הנימוקים שמסבירים מדוע לא מולו המשימות של שנת תשע"ח, מהדהד את הקריאה, בניגון שהיא טובה וחודר שיטים, אבל לסליחות צריך לבוא. דברים נפלאים שפורסם במדור, מעשה למעשה ליתד נאמן לפני שנה. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. השו"ת היומי מספר פה על שיבי בוכר, שהציע את החבר הטוב לשידוך, משפחה חשובה. האבא שמע ממנו את המעלה, הבין שהוא בחור, שמע ממנו את המעלות של החבר. הבין שזה בחור מוצלח, סגר את השידוך. עם הבת שלו, התחייב לשלם לבחור כמקובל, $1,000. אחרי שהוא התרשם את הבא מהבחור השטחן, אז אבא של הקלה הציע שידוך ממשפחה טובה בשבילו. אחרי מאמצים ושכנועים לשני הצדדים, השידוך גם יצא לפועל. השטחן יהיה חתן. אמרו לו שבמקום לתת לו $1,000, הרי עשו שידוך בשבילו, שגם שווה $1,000. אם כן, יצא זה בזה, ככה הסכימו. אחרי זה, התעורר אבי הקלה לשאול, הרי בפועל, שהציעו לו את השידוך, השידוך שלו נגמר בקלות. יוצא שהוא עשה עבודה קשה, תמורת השידוך שהבחור השטחן עשה בקלות. מה השאלה? יוצא שאם כן הוא עשה... יש בזה חשש של ריבס, הוא שואל אם אני חושב של ריבס, הוא נתן עבודה קלה על עבודה קשה. אז התשובה היא שבכזה סיפור אפשר לראות יד השגוח העליינו, איך שמיצווה גורר שמיצווה. ושידוך גורר שידוך, ודמיד משטחון הזה מותר, ואין בזה חשש של ריבס. ולמה? גם שלהלוך אין נפסק, שאסור לעשות עבודה של שירות תמורת עבודה קשה יותר. גם מחיר שתי העבודות שווה. כמו שכתוב בשוכנו, בסימן קופה אין בב, שההחזרה של עבודה קשה יותר נחשבת לריבי. אבל בענייננו אין פה את החשש הזה בכלל, ולמה? משתי סיבות. הסיבה הראשונה, בגלל שאבא של הקלה, מה הוא התחייב? אבא של הקלה הוא זה שהוא, סליחה, הוא לא התחייב. הוא התחייב, כן, את התשלום לבחור כדמי שעת חונס. וכשהוא שידח את הבחור השטחן, אז אבא הבחור הזה הוא זה שמחויב לשלם בני שטחנות. אז אין כאן שירות, תמורת שירות, זה דבר אחד. ובשנייה, גם עם שני ההורים עצמם, עשו שידוך אחד עבור השני באופן, לא באותו אופן, כיוון שהתשלום על השידוך הראשון כבר נקצה בכסף, כסף השידוך השני לא בתמורה, לא בתמורה לזה. וגם המחיר שלו קצו בכסף, ואילו במה שאחר כך הם מסכימים לקזז, שום שולם תשלום, זה תמורת זה, וזה נחשש שרידיס. ויועיין בספר התשובל בין חסריביס לאגון רפינחס בין שליטה, חלק בספר כבדלת שהרחיב בעניין ריביס לעבודות, הוא יכול לנושא הזה. ואנחנו ממשיכים על דף היום בהלוכה רבו ישראל. דף היום בהלוכה. אנחנו אוחזים בסימן שין כבדלת, סעיפים ת' ו-י'. לאילו בעלי חיים מותר לתת אוכל בשבת, ובמה צריך להיזהר כשמאכילים אותם. על כך פועלות נושאים מעניינים תוכלו לשמוע בשלוחה אחת ולרזות נחת. כדרכנו נלמד גם אנחנו את עיני הדף היום בהלוכה, בעלי חיים שמזינתם מצויים להם בחוצות, כמו חתולים, יונים שלא מבויתות. חזל אסור להניח להם מזון ולאכיל אותם, גם כשזה דבר בעלי חיים שבעלותו, בגלל שזה יותר חייצר. אבל, אתה להניח מזון במקום שבעלי חיים אלו משוצים בו, שאין כמונה להכיל. ולכן אותה גם להניח פסולת מאכלים במקום שמיד להשפעה. גם שהחתולים נמצאים במקום ויוכלו אותם. יאכלו את אותה השפעה. יתרה מזה, יש אומרים שדבר שרואה למזון בעלי חיים, ויש בכוונה של האדם להשליך את זה להשפעה, מותר להניח את זה גם לפני בעלי חיים שנמצאים במקום אחר, שזה לא כרוך בטרחה נוספת. בעלי חיים שהמתנות שלהם לא מצויים להם, והזנה שלהם מוטלת על הבעלים, כגון תרנגולים, דגי נוי, אז אם אלה לבעלים, אם מותר להכיל בשבת, ייתכן גם שמותר לכל יצור להכיל בעלי חיים שחיים מישראל. אבל בשעת החיה צריך להיזהר לא להזיז אפילו אחד מאיבריו של הבעל חיים, כיוון שהוא מוקצה. ואם אין לה כוונה להזיז אלא שהוא מכניס לו לתוך הפה, ועד איזה הוא מתנאה, זה נחשב את ליטול מהצד ומותר. ואם כדי להכיל אותו הוא מוכרח להזיז אותו, במידה שהוא לא יאכל זה יהיה גם חוצר בעל חיים מהפסד כספי, מותר להזיז אותו כפי הנדרש. בעל חיים שם זה מאוד מצויים לו, אבל הוא הורגל לאכול מזון שאדם מניח לפניו, ולכן הוא לא רגיל לשתות במקומות אחרים. ואם לא הניחו לו מזון כהרגלו, שרב, כזה אופן יהיה מותר להניח לו מזון כדי למנוע מנוצר. ויש אומרים שכל בעל חיים, גם שלפקר, שידוע שהוא רב במזון לא מצוי לו בשעה הזאת, צריך להניח לפני המזון כדי למנוע מנוצר, כמו שכתוב ורחו על כל מסו. ויש אומרים עוד, שאפילו בעל חיים שהמזון מצוי לו, אלא מה שהוא תאב למזון מסוים שלא מצוי לו, מי שמקל להניח לפני מזון, לפני אותו מזון הזה, יש לו על מי לסמוך. עד כאן בניין דף היום בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור על מה שלמדנו אתמול, בקצרה, באכלת מאכל לבעלי חיים בשבת, מותר להפוך דבר שלא ראוי לאכילה לראוי לאכילה. אפילו שיש בזה תרחק כדי למנוע צער בעלי חיים. אבל דבר שראוי לאכילה לבעל חיים שלפניו, בזה חזל אסור לעשות פעולה כלשהי כדי להסביר אותו, כי זה תכף יסיר. אסור לעשות גם פעולה שאין בסך של יסמון נוחה, וגם בסמוך לאכילה של בעל חיים. כדי להכנת מאכל לאדם בשבת, כך גם בהכנת מאכל לבעלי חיים, שאסור לחתוך אותי לחתיכות קטנות, דק דק, ובלשון הפוסקים, או בלשון הפוסקים דק דק, שום מלאכס תרחק. ואנחנו ממשיכים עם מה שלמדנו לפני 100 ימים, האם מותר להפריד גביעי לבן בשבת? הפרדת גביעי לבן מתקרבת שבהם יש אומרים שמותרת בשבת, ולמרות שהגביעים מופרדים בקו ישר, במקום שמיד להם, זה לא נחשב לחותך לפי נדה, כי הרי אין למפריד כל עניין במידה הזאת, וששם המקום הנוח ביותר להפריד, ולכן אין בזה איסור מלאכת מחתך. אבל יש אומרים שחיתוך בקו ישר, במקום מסוים, עכשיו בכל מקרה מלאכת מחתך, ולכן ההפרדה של הגביעים אסורה מדאורייתא. ומהם שסוברים שיש בזה גם איסור מלאכת מקל בפטיש, שכולל כל פעולה של השלמה של היצירה של כביעים. יש אומרים שכיוון שמקום ההפרדה הוא מסומן, ההפרדה במקום הזה קלה, אין בזה איסור מחתך דאורייתא, אלא כיוון שמלאכת מחתך אסורה מדרבנן. עד כאן מיליון דפיים בהלוכה. דף היום אתה מודב לי. אדם שיש לו רק ציצית חלת, האם קשרה? והאם קשרה ציצית מעכבים? ומדוע לראשה שמואל אשר זה מקומו? אנחנו לא נוצאים, אני אלמד היום במסכת נוחה, דף ל"ח, כדרכנו נזכיר שבשלוחה 2, אנחנו נשמע את הרבנים הגאונים בדפיים תרמדו בלי ולרפוס נחת. כי אינך אורך המסילת סישורים, בפרק יותר דבר מסילת סישורים. כי אותם שמעלילים רשע ברשותו, ולא הכריחו על פניו מומו, הנה הם עזבי התורה מניחים אותה, שזה תחלל חז וחליה. אך שומריה מתחזקים להחזיקה, ודאי שיתגרו בם. לא יוכלו להתאפק ולהחריש. באיש לראה מובא סיפור שסיפור ארגון הצד הרגושי שם פילגוז הצד. על זקנו, ארגון הצד רבי אל ויטקינד, שמע מה סיימת על מכוחם שבחותו לבת רבי לבתי נדיבים. רבי לבה על הווה שלו נכנסו לאיזה בית של גביר, שהיה בעל שם עולמי. מה מתומכי ישיבת רבי, הישיבה של רבי לבה, ישיבת ביסיל בתל אביב. להפתעתם, על הקיר של החדר קבלת קהל הייתה איזו תמונה, תמונה לא תמונה. רבי לבה לא היסס, קינת השם בערה בו. ניגש אל הקיר, תולש את התמונה, קורא זה לגזרים. ומשליח לפח המעוצב שנמצא בצדי החדר. הגביר עובר דרך החדר האורחים, ומיד הוא רואה שקורה משהו, והוא מבין. והוא פונה לרבי לבה ואומר, זה לא יפה מה שנעשה כאן. אבל רבי לבה מחזיר לו בתמיהה מיני ובי, וכי יפה מה שנעשה, השטח על הקיר כזאת תמונה. השיר תמיה אומר לו, למה לא שאלת קודם? ורבי מחזיר לו בתמונה, ואם אתה שאלת אותי לפני זה? כלומר, אתה סבור שאני יום מזיג לך מסיעה תמונה, אבל אתה הרי מזיג לי, שאתה תולה את זה במקום שמד לאורכם. הבחור שהיה עד לאירוע היה אמור מהדו שיח הזה, מהתגובה של רבי לבה. אבל התדימה שלו גדלה שבעתיים עתיים. אחרי דקות ספקות רבי לבה חוזר עם צ'ק לסכום גדול יותר מכל הפעמים בעבר. ולקראת סיום מדור נפלא, חפי צימוכה עם רבו יזרח ומצחה עם ימים. בואו נקבל על עצמנו משהו לכבוד, לכבוד עם הכיפורים, לכבוד עצמנו. הנושא פה הוא למה התורה הזהירה במפורש דווקא לסוג השנור ולא לשאר מידות רעות. שאפילו שהזהירה עליהם ברמז, אין בהם לאו מפורש, לא נכללים במניין, כן? כעס, אכזור, ליצור וכו'. אנחנו צריכים להסביר את זה בגלל גודל הרעות שנמצאו במידה הגונה הזו. כפי שמנע קודם לכן את כל הרעות הגלויות, הצרות והגזרות שנגרמו לאורך כל ימי עם ישראל מסלול שנור. הוא מוסיף אחרי זה עוד טעם, שכשנדק נמצא שאיסור של שנור ורחילוס, כולל כמעט את כל הלווין והעצים של בנו אדם לחווי רעי. וחוץ מזה הרבה לווין שמיון זה למוקויים. הפתיחה הנוספת של מה אם ירצה שמאים הקוברים רבו ישראל, חופצחיים מעריך לבאר בפרוטרות, כמה לווים, כמה אפים וכמה ארורים יכולים לעבור על ידי דיבור של שנור ברך שלו. הוא גם מסביר חומץ חיים למה הוא תורך לבאר ולמנות את כל הלווים, האפים והארורים. אחד הטעמים הוא כי אולי זה על ידי זה נגף הרצה, בראותו גודל המומה והמכשלה שנעשה על ידי דיבורו. במילים אחרות, כשאדם יראה איזה בלגן יכול לקרות על ידי משפט אחד שהוא אומר, כמה ארץ וחושך, כמה להבין ואיזשהם נורון יכולים להיות משפט מוצחת. זה היה לי זה, הנה גפה יצא. כתב הזה כבר הזכר חבר חיים קודם לכן, והוא בהגעה שם הוא מוסיף שזה אנשים שעד רבה לא ירצו ללמוד. לא ירצו ללמוד את הספר כדי שיכולו לתלות אותו, אני אמר חזל מוטו וישגים ואני מזידים. אבל הוא דוחת את הטענה הזאת, הוא אומר שהכלל הזה למה הוא דלך מפורש בתורה. ועוד שאנחנו רואים שהתורה ציוותה זכויר, את אשר עושה השם, אני לוקח עולה מיריום. הרמב"ן מביא בשם הספרי של מה הטעם, שעל ידי זה נתבונן בגודל העוון אמר. ולמה זה לא נאמר מוטב, ולמה לא נאמר פה מוטב ישגינו? בוודאי, ירדותו ירו לסוף די יסודו, שבכוחו להיות נזר מהעניין הזה. שאם לא כן, הרי הקדוש ברוך הוא בתבונה עם בריאי סוף. כשהוא יתבונן, כשהוא יתבונן תמיד בזה, יהיה לו בוודאי לתועלת גדולה של המדינה. ולסיום רבותיי, ההתחזקות היומית, רבי אלופיאן, כך מובא בלב אליהו בהקדמה, היה מזהיר שלא לשכוח לקבל כל אחד על עצמו קבלה בזמן תפילת שמונה. כי איך אפשר לעבור בשלום את המדים, לקבל על עצמו איזושהי קבלה להיות טוב יותר, חושה שנה שעברה, כך אומר בלב אליהו בהקדמה. ובקדוש ישראל כתוב, מסופר על רבי שמואל סלנטר שאמר, אם כשאני אבוא לעליון, העליון, יגידו לי שאני חי, יגיד, אם בזמן סליחה שאני אבוא לעולם העליון, יגידו לי שימלאו לי בקשה אחת שאני רוצה. אמר רבי שמואל, מה אני אבקש? אני מבקש לרדת לעולם ושיהיה לי עוד יום כיפור אחד. השתדל רבי ישי, בזמן תפילה סנילה, שזהו זמן הכי טוב, מקבל קבולה שנצליח לעמוד בה לאורך ימים ושנים. לוואי, לוואי שנזכה. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שיהיה לכם המשך יום נפלא, המשך ניצול הימים והשעות והדקות הנפלאות האלו של עשרת ימי תשובה וערב יום כיפור. נזכה שתגזר עליהם שנה טובה ומתוקה עלינו ועל כל בית ישראל וכל טוב סלע.